אז אנחנו ביודתת בחיסלב, שנחגג אצל החסידים כחג הענק, חג הגאולה, החג שמה קרה בו? רבי שניאור זלמן מילדי, שקלו בבית הסוהר סתם בגלל איזושהי עלילה קפקאית שמישהו המציא עליו, יושב בבית סוהר בפטרבורג 53 ימים. ואז הוא אומר תהילים, אומר תהילים, וכשהוא מגיע למילים פדה בשלום נפשי, נכנסים לתא שלו ואומרים לו, אתה יוצא לחופשי. וכשהוא יוצא, הוא מפרש את כל המאסר הזה כאירוע רוחני מכונן לעם היהודי. הוא אומר, היה מאבק מאוד מאוד גדול בשמיים, האם תורת החסידות צריכה להתפרסם או שהיא תזיק יותר מאשר תועיל, מפני שמיסטיקה זה תמיד אזור הצללים, זה תמיד האזור הלא ברור, אולי דתיות צריכה להיות משהו מאוד מאוד ברור, מאוד לא מרחף, אולי אנשים יטעו ויפרשו שלא כהלכה. המאבק הגדול הזה בעצם הושיב אותי בבית סוהר, ועכשיו אני מבין שאני צריך לפרסם את הספר המדהים הזה, ספר התניא שנלמד מתוכו גם הערב. מה לי ולכל הסיפור ההיסטורי הזה ימימיז? אז זה הכתובת שלי במייל, ימימיז. מה העניינים בנות? ברוכות הבאות. קשב, מה שהן נכנסות באמצע? זה כל הכיף, אני רואה מה הן לא בשעות. לא! למה? ככה זה נשים, אנחנו בנים. בנים אתם, להשם אלוקיכם. מה זה נוגע לי הסיפור הזה ימימה? ובכן, הרבי מלובביץ' שהוא מלומדיו הגדולים של הספר הזה ומלמדיו, אומר ככה, שימו לב, מה קורה בהיסטוריה? בכל פעם שמישהו קלו בבית סוהר, כשהוא משתחרר משם, משתחררת איתו יצירה אדירה שמשפיעה על העולם כולו. כך נקרא בשבת על יוסף שיושב בבית הסוהר על לא עוול בכפו, הוא המוטרד הראשון, אשת פוטיפר מטרידה אותו, רוצה שהוא יהיה איתה, ואז הוא מנסה לברוח, היא נשארת עם החולצה שלו ביד, והיא אומרת, בא אלינו, איש עברי לצחק בי, והם קולעים אותו בבית הסוהר, המון המון שנים. הוא יוצא משם, והוא מביא לעולם תורה מהממת, התורה שוויקטור פרנקל בשואה יקרא לה מסגור מחדש. זו תורת נפש שהצילה אותי עשרות פעמים. כשבעצם כעסו לך משהו איום ונורא, ואת מביטה לאחור כמו בעל התניא ואומרת, אתם לא מבינים, יש כאן איזה מהלך ענק, הרבה יותר גדול ממכם. נכון שהרגשת שזה גדול עלייך, מאמי? זה מפני שזה גדול עלייך בכמה וכמה מספרים. והוא מביט יוסף לאחור, ואחים שלו כשהם רואים אותו מושל מצרים, אימאלה הוא יהרוג אותנו, מכרנו אותו, והוא, מה פתאום, לא אתם מחרתם אותי הנה, כי אם האלוהים למחיה שלחני אלוהים לפניכם, להחיות העם רב, וחזל אומרים למחיה אותיות מחילה, יש לזה שליחות הרבה יותר גדולה. ככה המצאתי, כי זה תמיד המצאה, המסגור מחדש, זאת יצירתיות מהממת שצריך להתפלל אליה. כשהילד שלי, כשאמרו לי ברחם שהוא לא יחיה כי הלב שלו נורא נורא חולה, אז קראתי לו יוסף חי, מפני שגם על יוסף אמרו שהוא ימות ובסוף עוד יוסף חי, אבל יוסף שלי מת ומשם בשמיים, המתוק היפה, המושלם שלי, ואני תמיד ממציאה, כמו ויקטור פרנקל, ביצירתיות מהממת, שיש רק לחולמים, כמו יוסף וכמוני וגם אני, חולמת כמו יוסף וגם אותי, זרקו לבור. חייתני מיורדי בור, אז אני ממציאה כשאני קוראת את הפסוקים האלה בפרשה, כשמגלים ליעקב, עוד יוסף חי ויפג ליבו, כי לא האמין להם, ואז יוסף אומר להם, ואתה אל תעצבו, כי למחיה שלך אני אלוהים, ואני תמיד ממציאה שהבן שלי אומר לי, אמא, אל תעצבי, למחיה שלך אני אלוקים, אני הייתי ילד שבור לב, הוא נפטר מי. התקף לב, מלב שבור, וזה כדי שאת תרגישי נשים עם לב שבור ונערות עם לב שבור. האם אני ממציאה? בטח שאני ממציאה. האם זה היה באמת ככה? לא, מוות זה מגעיל. אין בזה טיפת זוהר, טיפת הרואיות, זה עלוב. כל כך ילד מת. אבל יוסף הביא לעולם את תורת המסגור מחדש. הסיפור הוא אותו סיפור, אבל בואי נקרא אותו בדרך אחרת. בנות, זאת חסידות. אנחנו בשנת הדרך לחסידות, דרך בגימטריה זה 224. ואתמול אני התוודתי את הוידוי המביש שלי, שכל החיים שלי חלמתי להיות טינקרבל, קוסמת, שמישהי תבוא ותגיד לי, הרבנית, אני בודדה, ואז אני אפזר אבקת קסמים נשואה. והיא תבוא עם טבעת בשיעור הבא. והיא תגיד לי, אני רוצה ילד, והיא תבוא עם בחילה בשיעור הבא. ולא יודעת מה, אנחנו רוצים לנצח במונדיאל, מרוקו, ואז זה יקרה. אני כל כך רוצה להיות טינקרבל. עם השנים גיליתי שרק חלק מהברכות שלי מתקיימות. אני תמיד אומרת לתלמידות שלי שכשזה מתקיים זה אני, כשזה לא מתקיים זה איזה בג אצלו, ותפנו אליו. אבל גיליתי משהו אחר. גיליתי שאם אני לא יכולה להביא לילדה הזאת את הישועה שהיא רוצה, ואני כל כך רוצה, כל כך להיות בבא, איך אני רוצה, אבל אני לא, אני יכולה לתת לה את הדרך. את הדרך. יש משפט אכזרי ברמב"ן. כשיוסף מנסה למצוא את אחים שלו, איפה הם רואים? לכנה וראה את שלום אחיך, הגידנה לי איפה הם רואים? אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אומר הרמב"ן. הגזרה אמת, החריצות שקר. יש גזרה שתמחר למצרים, יוסף, לא יעזור לך שום דבר. איזה דיכאון, אימאלה, יש דבר כזה ימימה? הגזרה אמת והחריצות שלך למנוע אותה היא שקר? יכול להיות שיש דבר כזה, אבל מה אכפת לי? כי הדרך היא בידיים שלי. ויוסף, בזמן שהוא מחור, הוא יתעקש להריח בוסם בדרך ולהגיד, יו, הקדוש ברוך הוא שלח לי לתוך החושך הזה, פתאום בוסם. הוא יתעקש להיות בן אדם מצליח בתוך הכישלון הקולוסלי שהוא נמצא בו. בונה, אתה מכור, אתה מבין את זה? אחים שלך מכרו אותו. בנות, בואו נלמד את סודות ההצלחה. איך אני אהיה אישה מצליחה? בדרך, כי זאת החסידות, שנת הדרך לחסידות, 224. איך אני אצליח ימימה בדרך? אומר הרב יונתן זקס הגאון, פעם היית נכנסת לחנות ספרים והיו שם, מה? ספרים. היום את נכנסת ויש כל מיני משחקי ילדים ורק ספרי הדרכה ועזרה עצמית. כיצד להיות מאושר ב-24 שעות. כיצד לרצוח את בעלך ב-24 מבטים. הכל הפך להיות ספרי הדרכה, כי הבנו שאת סוף הסיפור אנחנו באמת לא יכולות לשנות, עם כל הכבוד לרבנית ימימה. האם יש איזה שהוא ספר על הדרך? ספר על ההדרכה. איך עושים את זה? אז אחד מספרי ההדרכה הראשונים זה של מישהו שיש לו עד היום פודקאסט, ואני קוראת בערך לגאונות שלו, אפילו שהוא ערל, וקוראים לו מלקולם גלדואל, והוא כתב את הספר סודות האנשים המוצלחים. Yeah. והוא נותן את כל הדברים שאו שיש לך, או ש... well, אין לך. אז הדבר הראשון שצריך זו נקודת שיגור מדהימה. זאת אומרת שההורים שלך אהבו מאוד זה את זה כשהם הביאו אותך לעולם. וואו, יוסף. ויהי יוסף איש מצליח. הוא באמת מצליח, כי איך אבא שלו אהב את רחל ועבד בשבילה 14 שנה. זה פרמטר אחד להצלחה. פרמטר שני, אני אומר את זה בגויית של גלדואל ובזוהר הקדוש. אז לפי גלדואל, אם יש לך את המספר 7 בתאריך הלידה שלך, אז יש לך גם לי, אבל בנות זה למניינם, אז זה לא. אז אני בחמישה על השביעי שנת 67. כן, בשביעי, כן. אבל בואו אני אגיד את זה ביהודית לכל מי ששמחה, כי זה למניינה, זה סתם תאריך, זה שטויות. השביעי, כן. הדבר, בטח, תקשקשו לכם. גם ככה אתם נשים לא מוצלחות, אז בי זה. את חייבת לשאול את אמא. אמא, אהבת אותו. אני אומר מה אומר הזוהר לפרשתנו, פרשת וישב, מי שנולד בעשרת הימים הראשונים של החודש, או בעשרת הימים האחרונים של החודש, יהיה... אדם יותר פסימי. ומי שנולד כמוני בי"ז בתמוז, בעשרת הימים האמצעיים, זאת אומרת בין יוד לחודש, הכיף שלי כשאני אומרת את זה כל שנה, זה שכולם שולפות את התעודות זהות, כי אין לך הרי מושג מה התאריך העברי שלך, בישלך. אם נולדת, בנות, סתום נרגע, אם נולדת בין יוד א' לבין כף בחודש, את תהיי בן אדם הרבה יותר אופטימי. למה? מפני שבעשרת הימים הראשונים ובעשרת האחרונים הירח באפלה. זאת אומרת שיכול להיות שיש לך מזל מדהים, אבל את תמיד תראי את הירח מוקטן, את החיים שלך מואפלים באיזושהי דרך, ואת תצטרכי כל החיים להזכיר לעצמך, תפסיקי, זו הראייה שלך פגומה. אין דבר כזה ירח בננה, זה רק בגן, הירח הוא תמיד עגול, אבל הראייה שלך, ההתבוננות, היא בננה. ואת זה צריך להזכיר לעצמנו. איזה עוד כן, קריזמה. קריזמה, קוראים לזה קיסמה בעברית. אני בקיסמה לפניה. יש פשוט אנשים כאלה שאת רואה אותם ובא לך להקשיב להם ובא לך לראות אותם, את צורת ההילוך שלהם. כתוב על יוסף הצדיק, גבר כפוז. הוא היה הולך ככה ולא יודעת, כמו רונלדו אולי, או לא יודעת, להבדיל. והיה לו איזה משהו, כשהרב וולבה אומר שזה מישהו שהולך בשוק ואי אפשר שלא להביט בו, זה לאו דווקא יופי, זה איזשהו קסם פנימי. וואי, רגע, קסם, כשאני עוברת בשוק, אין. ההורים שלי תאהבו זה את זה, מאז ומעולם. נולדתי בתשעה באב, שזה בדיוק יום לפני. אז מה זה אומר? ויהי יוסף איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. בנות, בבקשה תלמדו איתי את הפסוק הזה כשם שלומדים תורה. ויהי יוסף איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. שאלה. הפועל הזה מופיע פעמיים בפסוק. מי הנושא של הפועל? ויהי יוסף איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. חז"ל קוראים את הפסוק הזה ומבינים שיש כאן מסר מדהים. להיות אישה מצליחה לפי היהדות, כך יכתוב רש"י, איש מצליח, מצליח אחרים. זה כמו לובשת, מלבישה, צולחת את הנהר, מצליחה אותך. ויהי יוסף איש מצליח, הוא איש מוכוון סביבה. זה סוד הקריזמה וההצלחה בחיים, אפילו אם נולדת להורים עם זוגיות דפוקה, בתאריך דפוק, בנקודת שיגור דפוקה. אם את בן אדם שבבית הסוהר רואה יום אחד אחרי 10 שנים בבית סוהר, שמשליחים את שר המשקים, ואת פונה אליו ואומרת לו, מדוע פניך רעים? ספר נא לי, אולי אני אצליח לפתור לך את החלום הרע שחלמת. איך אפשר להיות בן אדם כזה? בן אדם מוכוון סביבה. היום נלמד את הקישור החשוב הזה, החשוב ביותר. לדעת שבלי סביבה, את לא יכולה. איך אומר את זה הרב יונתן זקס, לקום בבוקר ולא להגיד, אלוקים, אני צריכה, אני רוצה, אלא הדבר הראשון, מה השאלה היומית שהקדוש ברוך הוא שואל אותי, איפה העולם זקוק לי? ויהי יוסף איש מצליח אחרים, אכפת לי מהעולם, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, גורם לו להצליח. האם את מוכוונת סביבה? אנחנו נחזור לשאלה מאוד מאוד חשובה הזו. בואו איתי אחורנית. יוסף קלו, משחרר לעולם אחרי הכלא את התורה המדהימה, תורת הנפש הניו אייג'ית, שקוראים לה מסגור מחדש, שקוראים לה הדרך להצלחה, עזבי את ההצלחה עצמה. האם בדרך את תהיה אישה מלאת קריזמה, נקודת השיגור שלך לא חשובה בכלל? כתוב על יוסף שם שמיים שגור בפיו, הגם ששוגרתי ממקום דפוק, כשאני אומרת בעזרת השם, ברוך השם, אני משגרת את זה כמו טיל מהפה ואומרת, היום הזה יהיה נקודת שיגור מופלאה, ולא משנה מאין באתי. האחרים שיושבים בבית סוהר ויוצאת מהם יצירה מופלאה, הם בני ישראל, כלואים במצרים, יוצאים ממצרים. מה נהיה מהם? 5 חומשי תורה על הר סיני. הראשון, עוד לפני יוסף, אברהם אבינו, סליחה, כלו באור כסדים. כשהוא יוצא מכבשן האש, מה יוצאת ממנו האמונה לעולם? אברהם אבינו כלו, יולד אמונה. יוסף כלו, יולד תורת נפש מדהימה ושמה דרך. עם ישראל קלו במצרים, יולד 5 חומשי תורה. רבי עקיבא קלו בבית הסוהר, יולד את התלמוד ואת התורה שבעל פה. רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר קלועים במערה, יולדים את תורת הזוהר והמיסטיקה. רבי שניאור זלמן מילדי קלו בפטרבורג, יולד פטר רחם, כך קוראים לתינוק, יולד את התורה המופלאה הזו. ואת, אומר בעל התניא המשגע, אין אדם בדור שלנו שלא יהיה בכלא פנימי. אבל יש לך הכל, יש לך משפחה, ויש לך בן זוג מדהים, ויש לך ילדים, ויש לך הורים תומכים, יש לך מלא חברות, יש לך עבודה. אז למה פה אני מרגישה קיבוץ? הפסוק שמחכב בספר הזה יהיה, הוציא עמי מסגר נפשי. למה את מרגישה כאילו סגר עלייך הכל מפני שאת לא מבינה שבדור הזה שנת 2022 אין מישהי שלא באה כדי לשחרר את היצירה שלה לעולם. אני סובלת מזה מאוד. אני כל היום מקבלת במייל הגגת אין סופית. אבל יש כמה מוצלחות בהחלט. שירה מדהימה, סיפורים מדהימים, תובנות מדהימות. תקשיבו, אנחנו בדור של משפיעות ומשפיעים. משפיענים ומשפיעניות. הסטורי שלך הוא סטורי של העולם. וככה את תצאי מהכלא שלך, ביתי צאי מבית כלא. איך אומר את זה דוד המלך? לא משנה שהחיים שלי קשים, הנה שפתי לא אכלה. אני מוציאה יצירה לעולם. אני רוצה הערב, י' ת' בכסלו, שתתפללי מהמקום הקלו הזה להתממש. הרי זה מה שאני הכי 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 מתבקשת בסוף השיעור. אומר, רבנית, אני רוצה להתממש, אומר ממש, אני אומר שיש לי נמש. זה מה שאנשים בקשות. כל הזמן רוצות התממשות, להרגיש, איך אומר את זה הרבי, תכף ומיד, ממש רוצים מימוש. עכשיו, אין לנו כבר ממוש, אין לנו כוח על הדרך. הערב הזה, את פשוט מבקשת להוציא את היצירה המדהימה שיש בך, ואין מישהי בדור הזה שאין לה משהו לתת לעולם. אין. בנות פעם הייתה רבנית ותלמידות. נגמר. זה כתוב בנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו לדעה את השם, כי מלאה הארץ דעה, כמים לים מכסים. כולם חכמות, כולם יודעות, כולם ניגשות אליי בסוף השיעור ואומרות הרבנית תעית, בואי ברוכה הבאה. וזה נכון, וזה לגיטימי, כי אני לא יודעת שום דבר יותר מכן כמעט. ואני רוצה שתתפללי הערב על יצירה מאוד מאוד גדולה, על יצירה ושמה, אהבה. היום בעזרת השם נלמד לנסוע בעקבות האהבה, נלמד להילחם על הדבר הזה שקוראים לו אהבה, נלמד שחנוכה הוא אור האהבה. אתמול היה לי זום לרבניות אירופה, כי אני נשיאת תוכנית רבניות אירופה. מאז שהמלכה אליזבת מתה, אז החליטו לחפש עוד מישהי עם כובע, ויפה דרי הייתה עסוקה. אז אתמול הייתי בלונדון, בפריז, ברומא, בברצלונה, באלקנטה בספרד, שאני לא יודעת איפה זה, בלטביה, בליסבון, בקייב. והרבנית של קייב שברה לי את הלב. והיא אמרה לי, ימימה, איזה חנוכה עומד להיות לנו. כל ההתכנסויות השנתיות בוטלו. חשוך וקר, אזורים רחבים כל כך בקייב, מוחשכים, בלי חשמל, אנחנו קופאים מקור. איזה מין חג עומד להיות לנו, ויש לנו תחושה איומה ונוראה שהעולם פשוט שכח מאיתנו. איך כתוב על יוסף? ולא זכר, שרה משקים את יוסף, וישכחהו. מה זה ולא זכר וישכחהו? ככה, כשאבא שלי נפטר, אז מוישי שלי אמר, סבא נפטר ואז הוא מת. ולא זכר, מה זה לא זכר? וישכחהו, אין, אתם מחוקים, מדי פעם אנחנו מתעניינים, יא, אוקראינה מסכנים, קר שם, לא. מה יהיה? ואז אמרתי לה, תקשיבי, חנוכה בקייב יהיה השנה משמעותי יותר מאשר בכל שנה אחרת. מפני ששלהבת אחת קטנה על החלון תאיר בחזה אור גדול ותסלק כל כך הרבה קור וכל כך הרבה חושך, ודווקא לאור הזה תהיה משמעות. למה אמרתי את זה? מפני שאחר כך שמעתי את הדבר האמיתי. בכלל לא בעיה לעשות חנוכה בקייב, אבל בלונדון ובפריז וברומא ובברלין, וואו. והרבניות פתאום אומרות לי, הרבנית, מה אנחנו אומרות לילדים של הקהילה? כל הרחובות פשוט מדהימים ביופיה. מי שהייתה בתקופה הזאת באירופה, יודעת שיש שם, אסור להגיד, לא תכונם, אבל כמה שזה. אז יש את הזקנים הקריפים האלה ששמים כובעים אדומים וככה וזקנים לבנים, תתרחקו מהם. אבל מעבר לזה, יש משהו שמזכיר מאוד מאוד את החג שלנו. יש עצים ששולחים זרועות לצדדים והם מלאים באורות, ממש חנוכיה. יש משפחתיות בדיוק כמו אצלנו, יש דונאטס. כל השנה, לא רק ספינג'ות בחודש הזה כמונו. ואיך אנחנו מדגישים את האור של היהדות לעומת האור הזה. וואו. רבי שניאור זלמן מילדי הגאון ידע שזה יהיה הניסיון שלנו באחרית הימים. בחושך לגלות את אלוקים זו לא חוכמה גדולה. השיר המהמם הזה של אפרת גוש ששרה את הילדה הזאת שיורים באבא שלה בשואה וזורקים אותה ואותו לתוך בור, היא מאבדת את ההכרה והיא מתעוררת, מעליה יש ערימת גופות, אבא שלה מת, ורציתי לעלות גבוה לראות את האור, והיא שומעת עצים שרים שירתם ורואה איזה ניצוץ ככה שנכנס, והיא דוחפת 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 והגיעה לכאן ברוך השם לארץ. קל לראות אור אחרי שואה, אבל איך רואים אור באור? קורא לזה בעל התניא, באורך נראה אור. איזה אור יש ליהדות באירופה השבעה ובישראל השבעה? איזה אור יש לדתיות כשהמסך כל כך הרבה יותר מואר? איך את מוכרת את המצוות האלה? והן אומרות לי, הם באים עם הסלולרי לבית כנסת. יש כאלה שחונים קצת יותר רחוק בשבת, אבל אלה שממש נכנסים לתוך החנייה. מה את אומרת מול האור הגדול הזה, ופתאום נרותיי הזעירים? מה יש ביהדות? מה יש לה למכור? ואמרתי לה, והיא אומרת, כמה שהרבנית לא חשוב מאיפה, והיא אומרת, כמה שאני לא מנסה ולהגיד, וזה הרבה יותר מושך, המסך הרבה יותר מושך מכל זה. ואמרתי לה, דבר שאני לא אומרת בדרך כלל, האמת שכן, אור לא מוכרי. ברגע שאת מוכרת אור, בואו תראו איך היהדות שלנו יפה, את מחשיכה אותו. שתקי. אין לך מושג איך השלהבות הקטנות האלה יודעות את העבודה. כתוב על שלהבות החנוכה, נר השם נשמת אדם חופס, חושף יעני, כל חדרי בטן. אתם עומדים מול האור החשוף הזה, את עושה את הריטואל הדתי המשעמם הזה, מחכים כבר לרוץ, לראות את המונדיאל שחל בדיוק בשעה 5 בנר ראשון של חנוכה. מה מעניין אותי עכשיו? חנוכיה, כשאני חנוכה מזה, איך זה קורה שכדורגלנים בוכים? זה כל כך קשה לראות את... אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. באמת, איך את מוכרת את האור הזה? תשמחי קצת על אלוקים, תשמחי קצת על המצוות שלו. בניו יורק טיימס פרסמו השבוע שיש תופעה חדשה בקמפוסים, סטודנטים וסטודנטיות יהודים, לא שומרי מצוות, התחילו לערוך קבלות שבת המוניות. הניו יורק טיימס מתרץ את זה ואומר, מפני שהאנטישמיות בחזור עלייה, אז הם מרגישים צורך. לא, לא. זאת הלהבה המשגעת הזאת, שעוד מעט אני אדבר על המיסטיקה המהממת שלה. אל תסבירי, אל תגידי, אל תגידי, ילדים, זה גויים, זה סתם. את לא יודעת איך את מגחיכה את עצמך. היו לי בנים שלמדו בישיבה ברובע. אז ברובע, בתקופה הזו של השנה, אז הכל מלא אורות, וכל התהלוכות של הבישופים, והזה והזה. והילדים מטבע הדברים, היו רואים את הרב שלהם, הסחוף. ואז את כל התהלוכות האלה עם האור, והם היו מסתכלים. אז הבן שלי אומר שתמיד הרב שלו היה אומר, אתם חושבים שהם עושים חיים, אנחנו עושים חיים. וזה תמיד הילדים שלי, אז כל פעם שאנחנו סובלים בבית, או שיש איזה משהו לא מוצלח, אז הם אומרים, אתם חושבים שהם נהנים, אנחנו נהנים. בעצם הוא היה כל כך לחוץ להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, שאומר להם, לא, רע להם, סתם נראה לכם שזה. אל תעשי את זה בחיים שלך. תשמחי קצת על המצוות ועל כוחם. מצווה, אומר בעל התניה, נר מצווה, את עושה את המצווה, ותורה אור. האור יבוא, את לא אחראית על האור, את אחראית על השימי נר על החלון, ונרקוד לאט את מכל הנשמות, מפני שנרשם נשמת אדם, אני לא בטוחה שזה המילים, אבל זה הפסוק, מפני שמשהו קורה לנשמה מהשלהבת הזאת, עוד מעט אני אסביר מה, מה שהוא נכנע, מה שהוא מתפייס, מה שהוא מתגעגע כל כך. מה קורה כשמדליקים נר חנוכה? תשתקו, אמרתי להם, תשמחו על המצוות, אל תיחצנו אותם. איך אני שונאת שמייחצנים את אלוקים, שמייחצנים את המצוות, שנשים באות ומגנות באוזני על רחל אמנו, הרבנית, זה לא בסדר מה שאמרת על אמא רחל. היא בסדר, היא לא נפגעה, היא בגן עדן והיא רגועה. תודה, מאמי. תפסיקו להגן על אלוקים ועל מצוותיו. יש להם אור עצמי, ואם האפולוגטיקה הזאת מתחילה, לא, אנחנו דווקא כן, והיהדות היא, היא לא חשוכה. זה מחליש, זה מחליש הכל. שתקו ופשוט תבנו על המצווה הזאת. בפרט הדלקת נרות שכולם עושים, חילונים, דתיים וביידן, שפתאום מתערב לנו בחנוכיה. מה יש באור המשגע הזה, הגנוז הזה? ומסבירים לנו חז"ל. אפולוגטיקה, כי זה עם א', והגוגל לא חכם כמוני, אל תבני עליו. התנצלות, אפולוג'ייז. אבל אני לא אגיד התנצלות, כי זה טיפש. אז אני אגיד אפולוגטיקה. כן, איך אמרתי אתמול? כי כולם עלו שם בצמאה, וכולם חסידים מקצועיים. אני שליחת חב"ד בבלרוס, אז אמרתי שאני שליחת חב"ד בזרה. ושזאת הדרך שלי להתנחם. כן. מה הכוח של הנר הזה? אני רוצה להסביר. הנר של חנוכה חייב לדלוק בפתח. אם את גרה בווילה או בבניין, מדליקים את החנוכיה בפתח. אם את גרה במקום קצת יותר גבוה, מדליקים את החנוכיה בחלון. ולמה? מפני שהפתח הוא המקום של זו שאין לה מקום. המקום של זו שאמרו לה, את אישה כבר לא רלוונטית בעולם. לא את, לא הנשיות שלך, לא הדתיות שלך. את שאריות של החיים, את אישה אוטלט. לאישה המשגעת הזאת, שנמצאת בפתח כמו החנוכיה, קוראים בפרשה תמר. ותמר היא אישה פשוטה. היא רואה אדם צדיק כמו יהודה, הבן של יעקב. והוא נותן לה את הבן שלו, שהיא תתחתן איתו, קוראים לו ער. וער הוא רע, אלה אותיות שמו. הוא לא רוצה שהיא תהרה, הוא רוצה שהיא תישאר חפץ, נורא נורא יפה, הוא מת. ותשב, היא יושבת בבית של חמיה, וחמיה יהודה אומר לה, יש לי עוד בן, קוראים לו אונן, והוא גרוע עוד יותר מאחיו הגדול, הוא נשוי לה, ממרר את חייה, והוא מת. היא אלמנה, פעם שנייה. ואז אומר לה יהודה, והוא לא מתכוון למה שהוא אומר בכלל, הוא פשוט רוצה שגם היא תישאר במשפחה וגם לא תתחתן עם מישהו אחר, יש לי עוד בן, קוראים לו שלה, חכי עד יגדל שלה, ואת תהיי לו לאישה. והיא בתמימותה יושבת ותשב בבית של חמיה עד יגדל שלה, אבל זו אשליה שלה, והיא לא ניתנת לו לאישה. ותקום האישה הזאת, התמימה הזאת שעושה וישב ותשב, אני יושבת, אני מחכה, את לא תעזרי לך, אף אחד לא יעזור לך. ותקום ותסר בגדי אלמנותה מעליה, היא יובשת בגדים של פרוצה, מתחפשת לאישה פרוצה, ותשב בפתח עיניים, במקום שכל העיניים נשואות אליו. היא יושבת בפתח כי היא אישה שאין לה בית, היא אישה שאין לה לאן ללכת. המקום של נשים כאלה קוראים לו פתח. והיא יושבת ומתפללת תפילה הזויה. ריבונו של עולם, אל אצא ריקם מהבית הזה של יהודה. אני אתחפש לאישה פרוצה. אולי יעבור יהודה דרך כאן. אולי הוא ירצה להיות איתי. מה פתאום שירצה להיות עם אישה פרוצה? אולי כשהוא יהיה איתי אני אהרה. אולי אם אני אהרה אני ילד את המשיח. למה לא מאמי? בהצלחה, תמר, נשמה. ומה קורה? יוד תת בחסלב. הצירוף יוד תת. התפנית הזאת, כשאני תמיד אומרת שיוד תת זה יוטרן בעלילה. הולך יהודה לגוז את צונו, ופתאום הוא אפילו לא יודע למה, ויית אליה, אל הדרך. והוא רואה אישה פרוצה והוא נמצא איתה. למה? איך זה יכול להיות? והיא אומרת לו, אתה צריך לשלם לי עכשיו. והוא אומר לה, אין עליי כסף. אז היא אומרת לו, תן לי בבקשה את החותם שלך ואת הפתילים שלך ואת המטה. והוא אומר לה, אוקיי, אני אשאיר את זה אצלך ואז יבוא מישהו וייתן לך כסף. הוא הולך ויית יוד תת עד רעהו העדולמי, זה פעם ראשונה שמופיע בתורה מושג החבר. והוא אומר לו, מה יש לך יהודה? איפה היית? למה אתה נראה כזה פרוע? איפה החותם, המטה והגדילים? והוא אומר, עשיתי דבר נורא, הייתי עם אישה פרוצה, רוץ ותיתן לה שני גדיי עיזים, יושבת שם בפתח עיניים, אין לה מקום בעולם, היא אישה של הרחוב, ותבקש ממנה את החותם והפתילים והמטה, והוא הולך לשם והוא לא מוצא אותה, מפני שהיא עכשיו הרע. והיא הולכת ללדת את המשיח, לא פחות. משיח אומר השלה הקדות שרשי תיבות מדליקים, 8 ימי חנוכה. תחלמי אהבה מטורללת, בניגוד לכל הסיכויים. ורעהו העדולמי, קוראים לו חירה, רואה שהמצב בחירה, מפני שהוא מגיע לשם לפתח, ואייה הקדשה, אין בזה קדשה, היא לא נמצאת שמה. והוא חוזר אליו. ויוגד ליהודה, הנה תמר קלתך, הרע לזנונים. ויהודה, מה? היא אלמנה, הייתה נשואה לבנים שלי, הוציאוה ותשרף. והיא מוצאת, היא מוצאת לשריפה, אבל זה כתוב בלי א', וזה מוצאתת. והיא עומדת ככה, והאש מתחילה לעלות, היא מוציאה את שלושת הפריטים האלה, אחותם המתה והפתילים, ואומרת, לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. כל העם עומד ומסתכל במעמד הזה, היא לא תגיד, מפני שהיא אישה מוכוונת, זולת, כמו יוסף, לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. קבו את האש, צועק יהודה, שעל שמו קוראים לכולנו, צדקה ממני, זה ממני, אני מכיר באבהות שלי, על מצבה. מי זאת האישה הזאת שיושבת בפתח? ולמה האש של החנוכיה זו האש שבה מוצתות כל התמרות ומתמרות באש הזאת של חוסר אמון במי שהן ובמה שהן? הרי הכירו לגברים דפוקים, איך מאשימים אותה בסוף, איך רואים בה את הסחורה הפגומה בסוף, איך יכול להיות שהעולם כל כך לא הוגן? בואו נשמע את המילים המרגשות והפילאיות של ה רב סולובייצ'יק, ההוגה הגדול המדהים. וכך הוא יכתוב. אישה תמימה ופשוטה אחת, תמר, מפגינה את כוח הציפייה והתקווה, גם כאשר הפכה ללעג ולכלס. היא ישבה אלמנה בית אביה עד יגדל שלה. תמר נשארה נאמנה ומסורה. היא ישבה וחיכתה גם כשכל חברותיה מזמן נישאו. בפשטותה ותמימותה היא בתחה אינסטינקטיבית ביהודה. דבר מה הרי גורל קשר אותה אליו. משהו גדול עתיד לצאת מכל זה. על כן, היא מחליטה החלטה נואשת, מטורפת, לשבת בפתח, על אין הדרך. המון אנשים ונשים, כמו תמר, ישבו עד יגדל שלה. שבי, עד יגדל שלך. אני תכף אסביר איך עושים את זה. המתינו בסבלנות גם בתנאים נוראים, הכל צחקו ולעגו באומרם, השם שכח אתכם מזה כבר, ועדיין התמרות ממשיכות לחכות. הן יושבות על הארץ בתשעה באב ובוכות, בלילה זה יבכיון בניי ונשרפו ארמוניי. במשך אלפי שנים חוזרות התמרות ואומרות, בוקר אחר בוקר, אני מאמינה באמונה שלמה בהביאת המשיח. עולמה הנסתר של מלכות בית דוד התחיל בנשים פשוטות, אך פעמים רבות נסתרים כוחות נפשיים אדירים מתחת פני השטח הגשמיים של ההמוניות, מתחת לערמות הרמץ האפורות. כשהשם תובה דבר כה נפלא כמו המשיח, הוא מקבץ עוצמות מכל הכיוונים כדבורה שאוספת צוף מפרחים רבים. אני רוצה להסביר. שבי, עד יגדל שלך, חכי ממי חכי, אל תפטרי על אהבה בשום פנים ואופן. יש פרק מדהים בספר התניא, פרק חי בליקוטי אמרים של התניא, והוא מתעקש ואומר, אני מבקש ממך, זה משהו מהפכני, אני מבקש ממך להאמין בזה שאת אוהבת. שיש בך אהבה מסותרת. יואו, הרי זה הפוך. כל מקום היום שאת הולכת אליו, כל תורת נפש, אוהבים אותך. אוהבים אותך שושי, אוהבים אותך ימימה, את אהובה, אם יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו, מה זה מועיל לי? כשאני מרגישה אישה שלא מסוגלת יותר לתת אמון באהבה. תפסיקי מיד, אומר רבי שניאור זלמן מילדי, בכל יהודי יש אהבה מסותרת. מה אכפת לך? אז עשית ההשתדלות הטיפשית הזאת, יצאת לפגישה הזו, ידעת שזה לא יועיל לך, למה עשית את זה? למה? למה? שלא הסתיידו אצלי שרירי האהבה. אני יודעת שזכיתי לאהוב. לזה קוראים משיח, לא לבן אדם שיבוא ויגאל את העולם. משיח זה שריר האהבה הלא מסויד. כשהולך יוסף הצדיק ושואל את האיש הזה, ראית את האחים שלי? איפה הם? אומר לו, נסעו מזה, נסעו מהאחווה. הם כבר לא אחים שלך. את אחי אנוכי מבקש, נסעו מזה, מהאחווה. הם שונאים אותך, הם רוצים להרוג אותך. אז למה הוא הולך לשם? אומר האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, להרבות שכרו שחיזר אחר האהבה. אבל אתה תהיה מכור בסוף, יוסף. מכור לאהבה. יש בי אהבה והיא תנצח. בנות, מול הנרות הצריכה לבקש, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. לא אומרים אהבתך אל תסיר ממך, שתמיד תאהב אותי. כל העולם יכול לאהוב אותך, אבל אם הלב שלך כפו, אם הלב שלך נעול, אם הלב שלך בפוסט טראומה, לא מועיל, ירעיפו עלייך וזה יתגלץ' כמו שמן על, על, על משטח. זה יהיה כמו כלום. האם את יודעת שאת אישה אוהבת? את יודעת את זה? את תשבי בפתח. למה בפתח? מפני שהדבר היחיד שיעזור לך לשרוד את המסע הזה בעקבות האהבה, מבלי להסתייד, מבלי להצטער, מבלי להתייאש, זה לשבת בפתח. פתח הוא המקום שמחבר את הבית שבאת ממנו אל הבית שאת הולכת אליו. לזה קוראים פתח. מול נרות החנוכה, אומרים לנו חז"ל, ואני תכף אגיד את כל הסגולות, מתעורר כל העבר שלך. מי לא נזכרת בסבא או באבא או בבית אבא או באמא כשהיא מדליקה את הנרות? אין דבר כזה. 36 הנרות שמדליקים כל החג, מדליקים 44 עם השמשים, 36 בלי השמשים, זה האור הגנוז, זה האור שדלק ב-36 שעות הראשונות של הבריאה, 36 נרות. את רואה זמנים כל כך כל כך עתיקים, אבל את גם רואה לאן את מתכוונת להגיע. ואני אסביר. העבודה הכי חשובה מול נרות החנוכה היא להרגיש כלואה. למה שמים את החנוכיה על החלון? מפני שזה החלון. החנוכיה הם כמו סורגים שסוגרים עלייך. ורק אנשים מאחורי סורגים מסוגלים להגות יצירה שהעולם צריך אותה desperately. רק אנשים מאחורי סורגים הם אנשים חולמים. מפני שהם בין המקום הזה שהם כבר לא רוצים להיות בו, לבין המקום הזה שהם רוצים להיות בו, יום הולדת שמח, אישה בינונית. הערב הזה נולד המושג שקוראים לו הבינוני. הבינוני במשנת בעל התניה, זה איש הפתח, האיש שיושב בין המקום שהוא בא ממנו לבין המקום שהוא שואף להיות בו. ומה הוא אומר? הוא לא כל הזמן בוכה איך היה לי טוב, והוא לא כל הזמן בוכה איך אני רוצה שיהיה לי. הוא יושב מול למד וב הנרות ואומר, לו יהי. שעכשיו, המקום הזה שאני נמצאת בו עכשיו, יהיה פתח להתחלה מדהימה ומופלאה. כשם שאני עכשיו, אומרים המקובלים, בעל התניה, כשאת שמה את החנוכיה על החלון, החלון הופך למראה. אספקלריה שאינה מאירה. את שמה, זו תופעה פיזיקלית, את שמה חנוכיה, ופתאום, מה את רואה בשמשה? את כל מה שיש לך. וואי, כמה יש לי. מודה. מודה שחייתי כמו אישה בלי הכרה, בלי הכרת הטוב. למה צריך לערוך היכרות עם הטוב? חשבת פעם על הביטוי הכרת הטוב? הרי מי עורכים הכרה עם מישהו לא מוכר? נעים מאוד, נעים מאוד, ימימה, נעים מאוד. מה זה הכרת הטוב? לערוך היכרות עם מה שיש לך עכשיו. לשבת ולחנות במקום שאת נמצאת בו עכשיו, חנוכו, תחנו ככה, כמו שאת ממי, את יושבת חצי שעה מול הנרות, החוות יאיר, שהוא היה הוגה גדול, אומר, מי שזוכה לשבת בערב, אפילו יום אחד, חצי שעה מול הנרות, יזכה ליישוב דעת כל השנה כולה. מה זה יישוב דעת? אני יודעת מאין באתי, אני יודעת לאן אני הולכת, אני עכשיו אישה בינונית, בין העבר לבין העתיד, ומה אני צריכה לעשות? לחלום. איך כותב מרטין לותר קינג, שקלו כל כך הרבה שנים בבית הסוהר, ומוציא כזאת יצירה חירותית גדולה, I have a dream. יוסף הצדיק בעל החלומות. חלום מול נרות החנוכה מתגשם. למה? אומרים המקובלים, הנרות נראים כמו וב שמעליה חולם. חולם זו השלהבת הזאת, חולם זו התנועה, הניקוד היחיד ביהדות שהוא חולמני, מרחף מעל האות. שורוק בתוך האות, קמץ, פתח, סגול, קובוץ, מתחת לאות, נכון? רק החולם הוא חולמני כזה. ומה הוא אומר לך מול הנרות? את יושבת וחולמת מבעד לסורגים האלה. אחרי שערכת היכרות הטוב עם מה שנתן לך ריבונו של עולם ועם מה שיש לך, וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך כדי שהאור יחזור לך ככה בהבזקים מכל הקירות, ואז את חולמת על הדבר שאת הכי רוצה שיקרה בעולם. למה? כי החולם אומר לך, ממי, את צודקת, החיים שלך פתטה, אבל עכשיו את בפתח, והכל יכול להיות או ככה, או ככה. זה יכול ליפול לכאן, יכול ליפול לכאן, והנקודה שאת נמצאת בה היא אמצע הסיפור. אני רוצה ללמד משהו מאוד נפלא וגאוני מהרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר, את רגילה לשיר, באנו חושך לגרש. זה לא נר חנוכה. נר חנוכה אסור להשתמש בו. אין לנו רשות להשתמש בהם. הוא לא בא לגרש חושך, ממש ממש לא. נר שבת בא לגרש חושך. אומר הרב סולובייצ'יק מאוד יפה. הסמליות של הנר היא כפולת פנים. או נר שבת, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אני מחזיקה את הנר כדי לדעת לאן ללכת. אבל יש עוד משמעות. מנורה שלא מאירה בחשיכה. היא אור רחוק. כוכב מרוחק איננו מאיר ואף איננו זוהר. אבל הוא מורה דרך. הוא לא מאיר בגלל המרחק האדיר שמבדיל בין הכוכב לבינינו. הוא מנצנץ מהאופק המסתורי והמרוחק לקראתנו, ומספר לנו דבר שאיננו מבינים. אני אסביר. נר שבת זה משום שלום בית, שלא יהיה חושך ואתם תתקעו זה בזה וישברו דברים ותצרכו זה על זה. נר חנוכה הוא בכלל לא נר פרקטי. הוא כמו מישהי שהולכת ביער ולא רואה כלום, לא רואה כלום, לא רואה כלום. אבל יש ירח למעלה. הוא לא מאיר לה את הדרך כמו נר או כמו פנס. אבל הוא אומר לה, מאמי, הסיפור שלך הוא לא העולם כולו. יש קוסמוס ענק. המקום הגבוה הזה רואה שאת חלק מאפוס, את הולכת ממקום אחד למקום אחר, את מושגחת, אז את המטר הבא את לא רואה, אבל הסיפור שלך כל כך יותר גדול מסך חלקיו. בואו תשמעו את המילים המהממות שלו. נר הנראה מרחוק מסמל את אינסופיות היקום, את התכנות כל הסיכויים בחייך, את שביליו הבלתי נודעים של הרקיע, שלאורכם נולדים פתאום כוכבים וגובעים. אולי ייפול הכוכב שלך פתאום. אין ביכולתה של עין אנושית להקיף את המרחקים. תבונתו של האדם איננה יכולה לחדור מבעד לכל הגבהים האלה. האדם רק רואה דבר מנצנץ. וזה, אני אקרא את הסיום של זה. האור של חנוכה איננו מאיר, אבל הוא מספר לנו סיפור אחר על האלוקים המנחה את העולם מחוויוניו הטרנסנדנטליים. הוא לא מפשט עניינים, אני רק תנו לי להגיד כי זה כל כך יפה. האור של החנוכיה לא מפשט עניינים אלא רק מסבך אותם. הוא מספר סיפורים על עולמות עלומי שם המתקיימים ברמה קוסמית ושולחים קרניים של אור דרך חללים אינסופיים בלי לתת לנו ולו רמז כדי שנבין, אבל נדע שאיננו לבד בעולם. נר חנוכה לא בא להעיר לך ולהגיד לך מה יקרה עכשיו, אבל הוא בא להגיד לך, מאמי, יש עולם ענק ואת חלק אלוה ממעל, ואת לא בריאה מיותרת. אני מיותרת ימימה, אני אומרת לך, אני אי זוגית, אני אי אמאית, אני אי פרנסתית, אני כלום, אני בן אדם פשוט לא מוצלח. את מיותרת ומי נותר כאן כאני, נסנס לשושנים. את חייבת להבין שיש כאן סיפור הרבה יותר גדול ממך. המצווה הגדולה מול נרות החנוכה זה לעמוד ולחלום ולדמיין את הדבר שאת הכי רוצה שיקרה. כתוב, שרפים עומדים ממעל לא. לא זה למדווה ונרות, יש מעליהם שרפים מלאכים שלוקחים את התפילות שלך ואת החלומות שלך. הנה בעלת החלומות הזאת באה, בואו נראה מה יהיו חלומותיה. ואחרי שחלמת, את פשוט יושבת ומודה על היש, ואת תרגישי פתאום איך כל הלב שלך מתחיל להירגע, איך החושך בחיים שלך לא הופך לאור. זה נורא פשוט להפוך חושך לאור. החושך הופך לחשק. אני תמיד מסבירה לך שההפך של חושך זה לא אור. ההפך של חושך זה חשק לחיים שלי, וחשק לאיש שלי, וחשק לגוף שלי ולאיך שאני נראית, וחשק לילדים שלי. לכן מול הנרות אומרים את המזמור, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, שיהיה לי נעים, כי הביא חשק ואפלתהו. יש חשק בעולם, תראה לי שאתה חושק בי, תעורר בי את החשק שלי. אני רוצה להרגיש אישה אוהבת. אני לא רוצה להיות עצובה. תסלק לי את העצב מהלב. למה את עצובה? בואו נלמד את לב ספר התניה, ואחר כך כל הסגולות של חג החנוכה. לב ספר התניה הוא פרק לב, פרק למד ב'. והוא אומר ככה. כשאת עצובה, אני פתאום, גם לי פתאום אין חשק. בואו נראה מה הוא אומר. למה את עצובה? וואי וואי, רבי שניאור זלמן מתהפך. עכשיו בקברו, סליחה, רבי שניאור זלמן. למה את עצובה? מתי את עצובה? העצב הוא מתנה מהממת של אנשים חכמים. רק דבילים שמחים כל הזמן. למה? מה מעיד העצב? העצב מעיד על פער בלתי נסבל בין מה שהנשמה שלך מבינה שטוב לה ונכון לה והיא רוצה, לבין הגוף הזה שלא מתפקד, לא זז, לא עושה, לא פועל, לא יפה, לא רזה, לא חטוב, לא גמיש, לא אהוב, לא חבוק, כלום. הפער שבין הנשמה הענקית שלך לבין הגוף המסויד שלך גורם לך לעצבות. כל העצבויות הן משם. אין לי פרנסה, אז אני עצובה. שוב, הפער בין הנשמה העשירה לבין חייך העניים והסחופים. אני עצובה כי אני לא מסתדרת עם בן הזוג שלי. שוב, כל הלתת הזה, כמה יש לי לתת, אבל לא. איך אני לא עושה? איך... כל עצב, כל עצב, חולי, חס ושלום. הגמישות והחיות של הנשמה, זקנה שפתאום מפילה עליי חצבות, כי אני עדיין צעירה ברוחי, אבל רוחך לא מעניינת אף אחד בא משלי. ואז הוא אומר, הגאון הזה, נכון שאת עצובה כשיש פער אדיר בין הנפש שלך לבין הגוף שלך? זה הסוד של אהבת ישראל. למה? בואו נקרא. כי כשגופו נבזה ונמאס בעיניו, כי שמחתו היא רק שמחת הנפש, זו דרך קלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתם, ככה כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם, אבל הגופים מחולקים. איך היא נראית? איזה דעות פוליטיות יש לה? איזה נטיות מוזרות יש לה? איזה אמונות שונות יש לה? מה את רואה? את החוץ שלה. נכון שאצלך קיים פער אדיר בין החוץ לבין הפנים? נכון. זהו שגם אצלה. את קולטת? אז תפסיקו לסנוע. כי מה שאתם שונאים זו תמיד פסדה, זו תמיד חיצוניות, זו תמיד צורת ביטוי, זה שמאלני, זה ימני, זה לא יודעת מה, מזרחי, זה דוס, זאת אישה. אנחנו שונאים רק כי אנחנו פתאום מתייחסים לגוף כאל מהות עצמאית. אבל את יודעת שאצלך קיים העצב הזה על הפער בין הבפנים המואר שלך. למה לדעתך לך יש בפנים מואר מלא רצונות טובים ולא, לא, כי הוא שמאלני? מאיפה הטמטום הזה? תפסיקו, אומר בעל התניה. הגופים מחולקים והעושים גופם עיקר ונפשם תפלה. אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. ועל זה אנחנו אומרים, ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך. רגע, ומה עם אלה שחוטאים ועושים חטאים איומים? גם אלה שהוכיחם ולא שבו מאבונותיהם שמצווה לסנותם, מצווה לאוהבם. רגע. גם אלה שלא שבו מאבונותיהם ומצווה לסנותם, מצווה לאוהבם. מה, מה, מה? הוא בעצם אומר את תורת החינוך כולה. הילד לא רע, המעשים שלו רעים. אני אגיד לכם את האמת, כאימא אף פעם לא הצלחתי להפריד, הוא רע. זה הוא. לא, זה מה זה זה לא. מה זה שלו זה הוא. לא חשוב. אז מה שאומר בעל התניה, לא שבו מאבונותיהם שמצווה לסנותם. את מי? את האבונות שלהם. אני ממציאה כמובן, אני עוזרת לבעל התניה. מצווה לאוהבם גם כתפסיקו. תפסיקו, אם אצלך קיים הפער הזה, הרי את עצובה, נכון? את לא אישה שמחה, נכון? כי יש לך שכל, את מודעת היטב לפערים של גופך המסתרך אחרי נשמתך. אני תמיד אומרת, מעייפת אותי הימימה הזאת, אימא לך, אני נשרכת אחריה. זה תמיד כששמח הולך לפנייך, מספרת לי, וקושי מדביקה את צעדיה של האישה המעייפת הזאת, הנושה הכי אכזרית של החיים שלי. תאהבו, תאהבו כי הנשמה של כולכם היא אותו דבר. כולנו בני איש אחד, אנחנו. אז הוא לובש כותונת פסים, אז אנחנו שונאים אותו. אז הוא מכור. שבי בפתח ותתפללי. את לא שיקורה ברחובות, ואת לא שיקורת הצלחה שהכל אצלה מדהים. את בינונית, יושבת בפתח מזוזת היכל השם, ויחשבי העלי לשיקורה. לא אדוני, אני לא שיקורה, אני בעלת החלומות, אני אישה, חלום. הרב אלחנן ניר, שיש לו ספר מדהים, קוראים לו יהודי בלילה, החלומות של רבי נחמן מברסלב, כותב שהדבר הכי נורא בעולם זה לא חלום רע, זה חלום שלא מסוגל להיחלם. כשאת לא מסוגלת אפילו לראות את עצמך בשמלת קלה, ואת צודקת, כי שמלת קלה זה אחד הדברים הדוחים, אין מה לדבר. כמה שלא מנסים לשכנע איזה יפה אני, איזה מהממת אני, את לא. שמלה זה תמיד, אני זוכרת עצמי באיזה עוגה גדולה כזאת. תנסי לחלום אותך, תנסי לחלום אותך עם ילדים, תנסי לחלום אותך מאושרת, מתגלגלת מצחוק, אהובה, חבוקה. מה שלא נחלם גם לא יהיה. אני תמיד אומרת שילד שההורים שלו לא חולמים אותו, ילד שלא נחלם הוא ילד שלא נלחם. לא נלחם על החיים שלו, כי לאף אחד אין חלום לגביו. אז שימי נר על החלום, שבי שם חצי שעה, כתוב סגולה בשולחן ארוך. כף החי, סימן תפרש עין, למי שהגישה אני ממציאה. מי שנמצא בסכנה, ניתוח, משפט, לא יודעת מה, מי שנמצא בסכנה, ידור, כך כתוב, נדר, שערב אחד בחג החנוכה לא יעשה שום מלאכה כשהנרות דולקים וינצל. כך כתוב, זאת לא סגולה מיסטית. חצי שעה אין סלולרי, לפחות ערב אחד. את יושבת מול השלהבות ולא מבהילה את עצמך בחיפושי הגוגל. אם אני, מה זה אפולוגטיקה? את יושבת מול הנרות ופשוט חולמת החלומות שלך. אין מצב שהשלהבות האלה לא יוציאו ממך את האישה האוהבת והמדהימה שאת. ותקראו בבקשה את פרק... איך? מה את אומרת?
אחרי שלא
יזהה
אותי, אחרי השלבות.
אחרי, למה? מי לא יזהה אותך? בעלך לא יזהה אותך גם ככה. שכחו איך אנחנו נראות לגמרי. אני לא אקרא לכם, אני אקרא לכם רק שני משפטים. פרק י"ט, נר השם נשמת אדם, כי הנר הוא כאור הנר שמתגעגע תמיד למעלה בטבעו. הנשמה של כל אחד שאת פוגשת, כל אחד מהעם הזה, כמה שהוא לא מגעיל בעינייך, יש לו נשמה שהיא נר שתמיד שואפת למעלה. תמיד. אז הבחוץ מכחיש את הבפנים המואר הזה. אבל כולנו מוארים, כולנו עם מדהים. את שמה את החנוכיה כהתאכפתות נשמה. מהזולת ומהעולם. יש לי כל כך הרבה אור. I want to share it with the world. אז אני עומדת ושמה את האור שלי על החלון ומתאכפתת. יפתי את עצמי. מהעולם. אני רק אקרא את רבי נתן ואשפוך עליכם. של מי? לא חשוב איך קוראים לו. מה? איזה דבר כפירה רצית לשאול? מה? טוב. וחנוכה הוא חג ביקור חולים. כי כשהאדם בריא, המלך לא בא אליו להראות לו פניו. כי כל מי שרוצה לקבל את פני המלך, הוא צריך לטהר ולנקות עצמו ולקשט עצמו ולשקוד על דלתי המלך ולבקש. בנות, בפסח, שבועות וסוכות את עולה לרגל לבית המקדש לראות את פני השם. אין לי כוח, נמאס לי. ימים כל הסגולות המסריחות שלך לא עזרו לי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. לכל הבנות שהכיף שלהן זה כשהניסים לא מתגשמים. הרבנית, אני עשיתי את הסגולה שאמרת לחנוכיה ו... נס לא קרה לנו פח שמן לא מצא. עכשיו תחשבי רגע, מאיפה זה מגיע? מאיפה? חוץ מלקנטר ולהגיד לרבנית שהיא סתומה. לא, 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 שתקו רגע. עכשיו אני הולכת להעליב אותך. מזה שאת בטוחה שאת כזה נס, שאפילו כשלכל העולם קוראים ניסים, כי זה חג של ניסים, לך לא קורה. כי את נס. הרי מה זה מישהי שלא בחוקיות הזו? הרי כתוב שזה החג לבקש נס, זה חג הניסים. אז למה את לא? כי אני נס. אפילו על הנס אני מתגברת. זאת אומרת שמי שנהנית להגיד לי הק, היא גדולת המאמינות בניסים. זהו. לקח לי הרבה זמן לחשוב על הדבר הזה. וזה ככה. בנות, כשמגיעים לחנוכה, וגם אצלי זה ככה, זה דיכאון קולוסלי. מי לא היה לה חודש קשה? אמא, אמא, תשב אנוש עד דקה. איזה דיכאון. דלת כף א' זה כף ה', כף ה' בכסלו, חג החנוכה. תשב אנוש עד דקה. את מדוקת בשלושה דברים, ראשי תיבות דקה, דירה, כסף ואיש. המקום שאת גרה בו, הכסף שאין לך או שמרוב שיש לך, אני לא יודעת מה עשות איתו, שזה סוג של דיכאון שהייתי שמחה לערוך איתו את עירות. והאיש שלך שיש לך או שאין לך, זה הדיכאון הקולוסלי. הגעת לשם, מאמי? גם הדירה, גם הכסף, גם האיש? מעולה. תשב אנוש עד דקה. ותומר שובו בני אדם. הקדוש ברוך הוא מגיע לביקור חולים, ודמות דיוקנו בחלון, והולך לבקרנו, ומאיר לנו פניו בתוקף גלותנו. ורק מי שתשב בפתח, תשמע אותו. כל דודי דודי דופת. נכון? מי תשמע את הדפיקות ראשונה? זאת שעומדת בפתח ומחכה לו, מחכה לבשורה. החג הזה הוא ביקור חולים. ימימה, אני רוצה לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא. אוקיי. בזמן שהנרות דולקים, נותנים צדקה, שמים בקופה צדקה, שמים בסקית 18 שקלים כמניין חי, ומחליטים למי אני אתן אותם. אחר כך, למה? אומר רבי נתן מברסלב, אני בצדק אחזה פניך. אני אתן צדקה, אני אתאכפת מהעולם ומהזולת. ופתאום פניך יתגלו אליי בחלום. אתה תגיד לי, ילדה שלי, אני כאן, אני כאן. איך את מרגישה נטושה? איך את מרגישה עזובה? אז זהו, הסיפור שלך הוא מאוד 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 גדול. הוא סיפור גדל. אל תגידי לי בבקשה. ימימה, הסגולות משנה שעברה לא עזרו, ומלפני שנתיים לא עזרו. נס גדל היה כאן. חג החנוכה זה החג היחיד שההצטברות בורט אותו. זה לא עוד יום בסוכה ועוד יום אחד בסוכה. זה ביום הראשון מדליקים את הנר הראשון. בשני את הראשון והשני. בשלישי את הראשון והשני והשלישי. זאת הצטברות. למה קוראת רחל לבן שלה יוסף? אסף השם את חרפתי. את יודעת שחרפות נאספות גם? למה יצאתי איתו? איך הוא ביזה אותי? איך הוא השפל אותי? בחנוכה השם פותח את ספר החרפות. יש לך ברוך השם כבר כמה וכמה כרכים. לא דקים. חרפה, בושה וחרפה, כלימה וחרפה. האם ידעת שחרפות נאספות. תפסיקי להגיד, זה לא הועיל, זה סתם. חכי עד יגדל שלך. נס גדל היה פה. יש דבר כזה שקוראים לו שאה שהולכת וגודשת את עצמה. אז את אספת את הסגולה, התפללת את התפילה. כל קברי הצדיקים שהשתתחת להם, ינשמו בהקלה כשתתחתני, תודה לאל. נפטרנו ממנה. סגולות נצברות, חרפות נצברות, שערים נצברים. אנחנו צברים, אנחנו אפרנו צבור. ומונח. סגולות. יאללה. סגולות לחג הזה. אז אנחנו מתחילות. יושבים קודם כל מול הנרות. איך? מה?
זה לא היה.
אבל זה לא יעזור לך גם ככה. זה לא חס וחלילה. וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך. את מחכה שיחזור אלייך מהקירות האור הזה. כל כך איך כותבת זלדה, כל כך האור וכל כך הכאב. עוד רגע ותצא נשמתי. מרוב יופי, מרוב יופי. אז את יושבת ומסתכלת באספקלריה הזו. יושבת וחונה היכן שאת נמצאת ומודה על כל הטוב הלא מובן מאליו הזה בכלל. יושבת ופותרת את חייך לטובה. איך אומר פרעו, חלום חלמתי ופותר אין אותו. יש מלא פתרונות, אבל אני צריך את הפותר הזה שיגיד את המילים המדהימות. את אומרת פרק למד בתהילים מול הנירות. הרוממך השם כי דיליתני, השם העלית מן שאול נפשי. הבטה בנירות, בפרט בשמן זית, סגולה לרפואת הנפש. נפש זה ראשי תיבות. נר, שמן, פתילה. זה נפש. נר, פתילה ושמן. יש בזה איזה משהו מיסטי, אין לי הסבר, שנוסך איזושהי רפואה. חם לי. אבוש! שוגעת עליך. תדעו לכם שכל מה שעשיתי היום זה לעשות עליו רושם, כי הוא יושב בחוץ. וזה יחסור. ככה שהתגעגע. אחר כך אתם קוראות את ויהי נועם, מי שרוצה, למה בויהי נועם, בויהי נועם שיר של פחדים, זה השיר שהיו אומרים המכבים כשהם היו יוצאים למלחמה מול היוונים, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, פרק סמך זין בתהילים, למנצח בנגינות מזמור שיר, לא חייבים את כל זה, זה רק סגולות. אלוקים יחוננו ויברכנו, זה בצורת המנורה, יש בזה אין סוף סגולות. סגולה עצומה לספר סיפורי ניסים. עשינו את זה בשבוע שעבר. סיפורי ניסים, כשעושים אותם עם סעודה, הופכת להיות סעודת מצווה. כך כתוב בבן איש חי. את עושה אוכל, ועכשיו איזה אוכל? ספינג'ות! וכותב... אילצקס, פולקס, וכותב רבי אברהם אבא של הרמב״ם. עכשיו אם היה רק הרמב״ם היינו מתות, כי הרמב״ם זה לאכול נבטים וכל מיני דברים מגעילים, אבל היה לו אבא, ואבא שלו אמר אין לזלזל במנהג אל ספינג', והוא סגולה לפרנסה בשפע כל השנה, ובפרט כשמתוגן בהרבה הרבה שמן. אבא של הרמב״ם הבריא, נכון? נתן לנו את הסגולה החולה. עכשיו זה לא שאת תתגני במלא שמן ותתני לאחרים ותחשבי שתהיה לך כך מלא פרנסה. לא. את צריכה לפחות פעם אחת לנעוץ את השיניים בדבר הריבתי הזה, המזעזע. זה סגולה לפרנסה בשפע שכתוב מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. אני אומר את הסיבה העמוקה של זה, מי שבכל זאת מתעקשת להשמין בכבוד. כשהיו מקריבים קורבן תודה בזמן בית המקדש, היו צריכים להביא 40 לחם ולאכול אותם באותו היום ממש. זאת הודיה. ולכן היו משתפים המון המון אנשים באכילה המשותפת הזו. אז אצלך זה יהיה ספינג'ה. מעוז צור. מעוז צור זה שיר מהמם. למה? כי הוא לא אומר ריבונו של עולם, הגלות ארוכה, גלות מצרים, גלות יוון, גלות בבל, גלות המן, לא יודעת מה זה היה, מדי. זה לא שהגלות ארוכה. כי ארכה לנו הישוע. אני מבינה שהישועה שלי היא סיפור ארוך. מאוד. וכל נפילה שלי היא חלק מהסיפור הקוסמי של ישועתי הגדולה. למה? אומר רבי נחמן מברסלב, למה משחקים בסביבון? בדריידל. מפני שלאן שלא ייפול הסביבון, זה חלק מהסיפור הגדול שקוראים לו הישועה שלך. נון, גימל, היי ושין, עכשיו אנחנו בחול, אומר רבי נחמן, זה הפסוק, גאלת שבט נחלתך הר ציון. לא נורא, הנפילה הזאת זה חלק מהגאולה, והנפילה לכאן זה חלק מהגאולה, והנפילה עם הילד הזה זה חלק מהגאולה, והנפילה לכאן זה חלק מהגאולה. הכל זה חלק מסיפור ארוך מאוד, והקדוש ברוך הוא מסובב כל אלמין וממלא כל אלמין, ואין שום מציאות מבלעדיו כלל. אוקיי, לברך בערב, דמי חנוכה לפני הערב הראשון. דמי חנוכה נותנים לילדים הקטנים, אצל החסידים זה בנר החמישי, אני לא יודעת למה, אבל נותנים דמי חנוכה, למה? כותב השלה הקדוש. מה את נותנת לילד קטן כזה, סכום כסף כזה? אני מביעה בך אמון שתחלקל את הכסף שלך בתבונה. ברגע שאת נותנת, את צריכה להתפלל, אומר השלה הקדוש, ריבונו של עולם, אני יודעת שאני ילדה קטנה ובזבזנית, תן לי ותביע בי אמון, יהיה בסדר. כשם שאני נותנת לילד חסר האחריות הזה כסף וכואב לי, לא שלא, תן לי גם. אני אהיה בסדר, אני אתנהג יפה. שבעת. זה הכוח של דמי חנוכה. נר ראשון. הנר הראשון, לבקש על ריפוי הבדידות בעולם. אי אפשר כבר. היום קראתי את המייל שלי, שמתי באמת, ואני אישה נורא חזקה, יש לי משמעת יקית, אבל לא יכולתי יותר, שמתי את הראש על הזה ואמרתי די, די, די ודי. אפשר יותר, אפשר יותר צער, אפשר יותר בדידות, אפשר יותר לחכות. אי אפשר יותר נשים שהחגים מתקדמים לכיוונן והן פשוט רואות בזה איום קיומי. מפני שחג הוא תמיד הדגשת הבדידות, תמיד. אימאלה. נר ראשון, אתם מדליקים לכל הבודדים והבודדות ומעתירים באדם ומבקשות בשבילם ובשבילן החייאה שהחייה. נו, אני רוצה לראות אותה חיה. קיימנו, אני רוצה קיום ופרנסה. הגיעה, נו, אני רוצה לא לשכוח לנגוע באהובים שלי. כמה אומרות לי, הבת המתבגרת שלי, הבן המתבגר שלי, תפסיקי, תפסיקי להתווכח איתה. הפינג פונג הזה של המילים, די, חבקי. זה מה היא צריכה עכשיו, מגע. זהו, אל תדברי, תנצח אותך במילים. תחבקי, תנשקי, זהו. זה נר ראשון. החיינו, קיימנו, הגיענו לבקש על הבודדים והבודדות. הידור בחנוכיה. חנוכיה מאוד מאוד יפה. איך אומר הרמב״ם, מצוות חנוכה היא מצווה חביבה עד מאוד. חביבה זה לא טרמינולוגיה של הרמב״ם, הוא איש הלכתי. אני תמיד אומרת שאם הרמב״ם לא היה ספרדי, הוא היה אשכנזי, אין אצלו ביטויים פואטיים. והוא פתאום אומר, מצווה חביבה עד מאוד. יש בכן, תעשי אותה בחביבות ובחשק. הרב חרלאפ אומר שיש בכוח החנוכיה לתת התפעלות בעבודת השם לכל המשפחה בכל השנה כולה. ימים על הבן שלי אין חשק ללמוד, לבת שלי אין חשק לצניעות. אני רוצה שהיא תתפעל, אני רוצה שהיא תהיה מלאה בחשק, תהדרי בחנוכיה. נר שני, להתפלל על זוגיות, אתם תקבלו בעזרת השם כל ערב סרטון קצר. נר שני, להתפלל על השונות הזאת שיש בין בני זוג. הלל ושמי היו שונים ולא נמנעו מלשאת אישה מבית שמי, אישה מבית הלל. תלחמי, תלחמי על השם הטוב שלך. כתוב, ותשב בפתח עיניים על תמר הפרוצה, מלמד שפתחה לו את העין. כך כתוב במדרש, אמרה לו, פנויה אני, טהורה אני, קדושה אני. תלחמי על שמך הטוב. איך כותב הספורנו? נלחמה לזכות את עצמה. תפסיקי עם זיכוי הרבים, תעשי את זיכוי היחידה. אני אישה טובה, צדיקה, שומרת על עצמי. אני לא חפץ. תלמדי להגיד את זה על עצמך. נר שני, תתפללי על זוגיות, על שמחה בזוגיות, על אהבה. נר שלישי, הילדים. נס גדל היה פה. לא פשוט בכלל. נר שלישי זה אבא, אמא, ילדים. אז כל ההנחיות שיתנו לך, תחילי, תאכילי, תחבקי. ולי יש חידוש. ילדים, תפסיקו לצער את אבא ואמא במיידי. מפני שסובלים על זה אחר כך בחיים. מאוד. כשבאים האחים לאבא יעקב ומראים כותונת שסתם הם טבלו בדם של גדי עזים, הקרנה, הכתונת בנך היא, וואי, טרוף, טרוף, יוסף. יהודה, אתה עשית את זה? עוד הרבה שנים תעמוד אישה הרה, מוצאת לשריפה, והיא תגיד לך את אותה מילים שאמרת לאבא, הקרנה, הכתונת בנך היא, הקרנה, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. הפדיחה הזאת היא לא סתם, לא מצערים. אבא ואמא, יהיו אשר יהיו, את יכולה להתפוס מרחק, לא כתוב שצריך לאהוב אבא ואמא, לא, צריך לכבד. לכבד זה תמיד מרחק, תפסי מרחק יותר מדי קרוב בגילך, את לא תצליחי לכבד אותה, את לא. אז תתרחקו קצת, שמרו מרחק של כבוד, ווואלייך לצייר אמא ואבא. נר רביעי. נר רביעי זה נר האימהות, יש לאומה הזאת ארבע אימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. עכשיו יש כאן במילה אימהות, אני תמיד אומרת שתי מילים, אמות ומהות. מצד אחד ימים הכיף לי בדלת אמותיי, אני רוצה להיות עקרת בית, ילדים, אמא, גפן, פוריה. מצד שני אני רוצה מהות, אני רוצה לפרוץ לארבעה כיוונים, פרצת ים וקדמה צפונה ונגבה. השם תן לי איזון בין הבית לבין המשפחה שלי. נורא קשה. כשאני בבית, אני רוצה לצאת. כשאני בחוץ, אני אומרת, יא, הילדים, תישארי רלוונטית בבית. אני אומרת את זה מניסיון. המון פעמים כשאני בבית, זה לא קורה הרבה, ואז פתאום את רואה שוואי, הם מסתדרים נפלא. אני לא רוצה להיות לא רלוונטית. אני רוצה שיצטרכו אותי. ואז אני משקיעה מבשלת וזה, ואז אני אומרת, חייבת ללכת לאיזה כנס, כי העולם ישכח שאני רלוונטית. אז תבקשי מהקדוש ברוך הוא כל הזמן את האיזון הקדוש הזה. רלוונטיות בבית, רלוונטיות בחוץ. מעייף. נר חמישי. נר חמישי זה הנר הראשון והיחיד שבו יש יותר אור בחנוכיה מאשר חושך. לבקש להיות אישה אופטימית. אישה שרואה טוב בחיים יותר מאשר רע. ימים, איך עושים את זה? זה לא בעדה שלי. נכון. אז מה עושים? חמש זה חמישה חומשי תורה. אין מצב שאת יוצאת משיעור תורה. אין מצב. ואת לא אופטימית יותר מאשר פסימית. זה מחזיק איזה 2-3 דקות ועובר עד השיעור הבא. אבל זה תמיד, למה? באורך נראה אור. תורה היא אור. תורה תמיד שמה את הדברים באור אחר. את חוזרת הביתה מאושרת, אבל הילדים שלך רבים זה עם זה. הם מכרו זה את זה? לא. הם מכרו את הילד לישמעאלים? לא. אז זה מצב טוב, די. נר שישי. בנות שישי זה שישה סדרי משנה. זה חידוש אנושי על התורה. אני רוצה להיות חידוש, אני רוצה שהילדים שלי יהיו חידוש. אני רוצה שגם הילד הזה שלא הולך בדרכי, שפרש ושנה, יהיה משנה חדשה, ילמד אותי המון המון דברים שלא ידעתי על עצמי. הילדים שעשו לי הכי הרבה צרות, שיהיו בריאים מחול, 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 זה ילדים שלימדו אותי המון למחול לעצמי, ולקבל את עצמי, ולשמוח במי שאני, וישמע בזיונו, ידום וימות. כמו שאני תמיד אומרת. נר שביעי, לבקש ביטחון, אמונה, שבתות, שמחות. אני אשלח לכם עוד סרטונים בעזרת השם בכל יום, מפורטים. נר שמיני. זאת חנוכה היום שמיוחסות לו הכי הרבה סגולות בעולם. והסגולה של היום הזה לפי הבן איש חי, את עומדת מול שמונה השלהבות ובוכה your guts out. עד שאת לא רואה מרוב בכי כמה שלהבות יש. למה? ואז את מבקשת. תמיד שוכחים לבקש. איך פעם אחת לימדתי לברך והייתי בבית חולים, ומישהי חולה במחלה ברכה בהתרגשות כזאת גדולה, ברוך אתה השם. הוא רואה פרי עץ פעם ראשונה בחיים שלה, ואז היא הניחה את התפוח, תאכלי, מעבולה, זה הסגולה. בסוף היא שכחה לאכול. אז את עומדת ובוכה עד שהשלהבות מתשתשות, עכשיו את מבקשת נס. למה? כי אם יש משהו שמונע מאיתנו נשים רציונליות ונשים בכלל, נקבה היא נקובה, היא מאוד מאוד מחושבת, המספר, המספר מונע מאיתנו להאמין בנס, תשקלי. זה כתוב. אז כל הזמן את אומרת, זה מקולקל, אני צריכה לקנות חדש, הבטריות, זה לא בקילו, זה באיך קוראים לשני הזה, אני אף פעם לא יודעת. בפאוז, זה בצלציוס בכלל, או לא יודעת מה. מאמי, זה את, זה לא משנה, ואז את מכניסה את הבטן. זה לא מועיל. בנות, המספר מונע לי, אין, אין, איך אני ארד את כל זה? צריך נס, עזבי את הספירה. הרי החג שלהם, בדיוק חג המולד, חל ביום של שלנו. מאמי היה לפני הספירה ואחרי הספירה. פעם אלוקים מאוד אהב אתכם, חטאתם, עכשיו יש לו ברית חדשה. ככה? אין ספירה, אנחנו מעבר לספירה. הקלוריות של החג הזה, אנחנו מעבר לספירה. הפרשות שקוראים בחג הזה, כששבע פרות רזות, בולעות שבע פרות שמנות, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אנחנו מעבר לספירה. הזמן שלך, הזקנה, איך תלדי, איך תתחתני, איך תתחילי תואר ראשון, את בת 85, מה תעשי? נס פח השמן. הוא מאתגר את הזמן. הוא מספיק ליום אחד. אבל אז עוד יום, עוד יום, עוד יום. אנחנו מעבר לספירה. אמרתי את זה לא עליכם לחולות הסרטן. תסיקי, איך את נלחצת, הספירה עלתה, הספירה ירדה. אנחנו במקום שהוא מעבר לחישוב. איך אומר יוסף המחור? אתם חשבתם על ההיראה? האלוהים חשבה לטובה, למחיה של החני אלוקים לפניכם, להחיות עם רב. אני כל כך אוהבת את החג הזה. למה? כי כל מה שאמרתי עכשיו, לא כתוב בשום מקום, זה כתוב רק בחסידות. נס חנוכה הוא הנס היחיד שלא ניתן להיכתב. נס פורים, מגילת אסתר. פסח, שבועות, סוכות, כתוב בתורה. יום העצמאות, במגילה. אז איפה כתוב חנוכה?
מסכת שבת.
מה זה חנוכה? לא, מה כתוב במסכת שבת? מה זה חנוכה? לא לספוד ולא להתענות. דלה לספוד בהון, דלה להתענות בהון. אז מה כן? מה שתגידי. מה שתפרסמי בפה שלך על החיים שלך. ככה זה יהיה. החיים שלי טובים, הילדים שלי מדהימים, האיש שלי נפלא. מה שתגידי, ככה יהיה. אני אסיים את ה... שיעור הזה במילותיו המשגעות של... איך? איזה חום... אני אסיים, לא צריך להגיד. תמיד שאני מדברת ברדיו. ותודה רבה לרבנית. עכשיו בנות, יש איזה 58 כנסים בחג החנוכה למי שרוצה, וכנס וירטואלי של 30 אנשים המובילות בארץ ובעולם, שאתם תקבלו אותו, כן? ואותי שמו עם מישהי. ערבייה זה בסדר. לא נורא, לא נורא, במונדיאל וזה וענייני. אוקיי. אנו מצווים לפרסם את חיינו כנס. מה הכוונה? אין הכוונה לעשות תעמולה כדי שאנשים ידעו מה קרה לנו, אלא להחדיר בנו התפעלות. חשיבות הנס אינה בעצם ההתרחשות האל-טבעית שבו, אלא בהתפעמות שהוא מביא אותנו אליה. פרסום הנס לא נועד לספק ידיעה עובדתית שכך וכך קרה, אלא לחולל השתוממות והתפעמות שנמצאים בהארת הנס. בלעדי ההתפעלות הנס לא פורסם, החנוכיה לא תדליק את האור במבואות הנס. האפלים של המציאות. פרסום הוא הפצה של ההתלהבות שבתוכן שמפרסמים. אני אסיים במילים המדהימות של הבעל שם טוב, של בעל התניה. יפוצו מעיינותייך חוצה, שתשפיעי באורך הגדול על העולם, שתהיי תורה חדשה, שתרגישי שחג החנוכה הזה הוא פתח מדהים להתחלות מופלאות, לאהבה חדשה, להצלחה מקצועית מטאורית, לאישוש וחיזוק העם המדהים הזה שקוראים לו נשים. סליחה, אני הבטחתי השיעור הזה לעילוי נשמת נספי הכרמל. זה קרה בנר ראשון של חנוכה, אבל הערב האזכרה של כל המחבים האלה, המכבים האלה, שפשוט הצילו האחד את האחר בחירוף נפש מדהים, שתהש על הבתם עולה מאליה ותלמד עלינו זכות. אתם האש שלי, תודה רבה.
תודה רבה.